בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. משה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. ועתה אם שמר תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, והייתם בסגולה מכל העמים כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. הפסוקים האלה עוסקים בהכנה לקראת קבלת התורה. רואים וגם אנחנו נמצאים בהכנה לקראת קבלת התורה. אז נראה באמת דבר פילי פלאים שהתורה מבקשת שנשים לב ונתבונן. כשהתורה פותחת את הקטע הראשון בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בהבנה פשוטה יש פה תאריך בלוח, פשוט משהו טכני. הגענו למדבר סיני בחודש סיוון, כי ניסן זה הראשון, אייר השני, סיוון זה השלישי. אבל חז"ל רואים בציון הזה לא רק דבר טכני באיזה חודש, אלא דבר עמוק יותר. וכך נאמר בקטע השני, דרש ההוא גלילה, יהודי מהגליל דרש לפני רב חסדא ואמר לו כך, בריך רחמנא מבורך בורא עולם, דאין שנתן לנו אוריינט ליטאי, תורה משולשת. אומר אז רש"י בקטע השלישי, תורה נביאים וכתובים, זה נקרא תורה משולשת. לעם קליטאי, עם משולש, כהנים לוויים וישראלים. על ידי קליטאי, משה רבנו הוא הבן השלישי, קודם מרים, אהרון, ואחר כך משה, וביום קליטאי, ביום השלישי, מה זה ביום השלישי? נאמר בקטע הרביעי, ביום הרשם אל משה, לך אל העם, וקידשתם היום ומחר, וקיבסו סמלותם, ויהיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני. זאת אומרת, יום השלישי של השם לפני מתן תורה, עם ישראל כולו פרשו מנשותיהם, וכולם היו מוכנים בקדושה בטהרה לקבלת התורה. ושאלתנו הראשונה היא, מה מבקש אותו יהודי מהגליל ללמד אותנו דרך המספר 3 שקשור לקבלת התורה? תורה משולשת, המשולש, על ידי שלישי, בחודש השלישי וביום השלישי. זוהי שאלתנו הראשונה. אם היהודי מהגליל אמר פה דבר גדול, מה הוא מתכוון? הוא אמר פה דבר גדול, כי הרי הכניסו את זה לתורה שבעל פה. זה נשאר בשס, לתמיד. אז מה התכוון אותו יהודי מהגליל? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, כמרה שכבר הזכרנו אותה פעם, אבל נראה אותה קצת מכיוון אחר, בקטע החמישי. אמרו לרבנה לרבי פרידה, רבי פרידה היה ראש ישיבה גדול, והתלמידים בישיבה אמרו לו, הגיע בחור, קוראים לו רבי עזרא, בר ברייד רבי אבטולוס, שהוא עשירי לרבי אלעזר בן עזריה, שהוא עשירי לעזרא, זאת אומרת אחד שיש לו ייחוס גדול מאוד, עד עזרא הסופר, וגם לו קוראים עזרא. קאי הבבא, רוצה לבוא לישיבה. אמר, רבי פרייד אמר לתלמידים שלו, מהי כולי? אם בר הוא אוריינו, יאי. אם הוא תלמיד חכם, אם הוא מתאים לישיבה, שיבוא. לא מתאים, שיהיה בישיבה אחרת. דילקתי כמה שורות, אמר לי הוא בר אוריינו. הוא תלמיד חכם. אמר לי הוא לאול. ולעיתי, תביא אותו, נדבר איתו קצת, נראה מה הוא יודע. וכשהוא הגיע, חזי דאבי אחירה דעתי, הוא ראה שהוא מאוד מתרגש, מבולבל, לא, אין בו שיקול הדעת, קשה לשאול אותו שאלות. פתח ואמר, אמר לו רבי פרידה, במקום שאתה תדבר, אני אדבר. מה הוא אמר לו? אמר לו כך, יבוא טוב ויקבל טוב, מטוב לטובים. יבוא טוב, מי זה טוב? זה משה, דכתיב ותראה אותו כי טוב הוא. ויקבל טוב, זו התורה, תכתיב כי לקחתו נתתי לכם. מטוב זה הקדוש ברוך הוא שכתוב עליו טוב השם לכל, לטובים אלו ישראל דכתיב אתי והשם לטובים. זאת אומרת מילת המפתח לקבלת התורה על ידי נותן התורה משה דרך בורא עולם שכתב את התורה לעם ישראל, מילת המפתח זה מה? טוב, כולם טוב. ואז הוא אמר לו יבוא זה ויקבל מזאת ויקבל זאת מזה לעם זו. יבוא זה, זה משה האיש, דכתיב כי זה משה האיש, ויקבל זאת, זו התורה, דכתיב זאת התורה שעשה משה. מזה, זה הקדוש ברוך הוא זכתיב, זה כליוון והוא. לעם זו אלו ישראל, שנאמר עם זו קנית. זאת אומרת, אמר לו רבי פריידה לאותו תלמיד, שכל העניין של קבלת התורה, שהשם נותן למשה, ומשה נותן לנו, הכל מקופל במילה אחת, טוב. ואז הוא אמר לו שהכל מקופל במילה אחת, מה? זה. מה ראה פה רבי פריידה להגיד את אותו דבר פעמיים? מספיק להגיד, השם הוא טוב, תורה זה טוב, ישראל זה טוב, ומשה זה טוב, זהו. למה להגיד את אותו דבר פעם שמילת המפתח זה טוב, ופעם מילת המפתח, הקיוורד זה, זה. גוד, שאלה שנייה. שאלה שלישית ואחרונה, כתוב בשולחן ערוך בקטע השישי, ונוהגים לשטוח עשבים בשבועות בבית הכנסת והבתים, פרחים, עשבים, זכר לשמחת מתן תורה, שהר סיני היה כולו ירוק, זה גם בחתונה נוהגים מתחת החופה שיהיה פרחים, וגם מתחת החופה נוהגים שיהיה נרות דולקים, בדרך כלל יש חתונות מביאים את ה נרות לחופה, אחר כך מחבים אותם. ראוי, אם אפשר, אם זה מסתדר, להשאיר גם מתחת החופה נרות דולקים. זכר לקבלת התורה, יום חתונתו זה מתן תורה. ולהגיד בכמה מקומות לאכול מאכלי חלב, ביום הראשון של שבועות, וכולי. כותב על זה המשנה ברורה בקטע השביעי. ביום הראשון גם להגיד בקצת מקומות לאכול דבש וחלב, מפני שתורה נבשלה בדבש וחלב. כמו שכתוב, דבש וחלב תחת לשונך, שלתנו השלישית והאחרונה, אני מבין שהתורה נמשלה לדבש. דבש זה מתוק, תורה היא מתוקה. אבל מה פירוש שהתורה נמשלה למה? לחלב. למה דווקא לחלב? כל כך רגילים להגיד, ארץ זבת חלב ודבש, כן, אומרים דבש וחלב תחת לשונך, למה התורה נמשלה דווקא לחלב? מה הקשר בין חלב לתורה? לדבש אני מבין. בתיקות של תורה כמו דבש, ברור, אבל למה דווקא חלב? אלה בשאלות, ונראה דרכם באמת, היבט כהכנה אין לקבלת התורה ואין בכלל לכל מעלתה של התורה בכל השנה כולה. שוב, בקיצור, שאלה ראשונה, כשהתורה אומרת לנו בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, הגענו למדבר סיני, זה לא רק תאריך בלוח הגענו בחודש השלישי, אלא יש פה משהו משמעותי. מה משמעותי? החודש השלישי בא לומר דווקא בחודש הזה, דווקא, אין חודש אחר, כי אנחנו עם משולש, יש לנו תורה משולשת, תורה נביאים וכתובים, מי נתן לנו את זה? משה שהוא השלישי ללידה, ובחודש השלישי, ביום השלישי, אז לכן בדווקא קיבלנו את התורה בחודש השלישי. השאלתנו היא מה התכוון אותו יהודי מהגליל שמלמד אותנו שהמספר 3 קשור מאוד לקבלת התורה. זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מדוע רבי פריידה אמר לאותו תלמיד שבא לישיבה שהמפתח לתורה זה במספר, סליחה, במילה טוב, יבוא טוב, ייתן טוב, על ידי טוב לטובים, ואז אומר לו שהמפתח לתורה זה במילה מה? זה. יבוא זה כליוון והוא ויתן זאת התורה לידי זה משה האיש. למה הוא אומר את אותו דבר פעמיים? פעם דרך המילה טוב, פעם דרך המילה מה? זה. ושאלה שלישית ואחרונה, מדוע התורה נמשלה לחלב? שהתורה נמשלת לדבש זה ברור, בתיקות של תורה ובתיקות של דבש הולך ביחד, אבל למה דווקא לחלב? אז כדי לענות על השאלות האלה נלך לאט לאט, באמת נראה דבר מאוד מאוד מעניין. יש ספר שנקרא ספר יצירה, הזכרנו אותו הרבה פעמים, זה ספר שכתב אותו אברהם אבינו, וכולם מסכימים, זה ספר שכתב אותו אברהם אבינו. אוהו, כתוב הרבה וחיבר ספרים. אין לנו את כל הספר, יש קטעים מהספר. והמהר"ל, רבי יהודה הלוי ועוד ראשונים אחרים, הרבה פעמים רבינו בחיי, מזכירים מספר יצירה. בספר יצירה כתוב כך, בקטע השמיני, יש י"ב מזלות בשמיים. תלה, שור, תאומים, סרטן, אריה, בתולה, באוזניים, עקרב, קשת, גבי, דלי, דגים. יש גם י"ב חודשים. ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי, חשוון, כסלו, טבת, שבט, אדר. ויש גם 12 מנהיגים בנפש. 12 חלקים בגוף שלנו שמנהיגים אותנו. ומה הם? שתי ידיים, שתי רגליים, שתי כליות, כבד, מרה, אבסס, קיבה, קורקבן וטחול. כמובן, לא כל דבר פה אנחנו מבינים, אבל מה שכן מבינים, בקטע התשיעי, מה יוצא מהקטע השמיני, החודש שלנו, זאת אומרת של קבלת התורה, הוא חודש סיוון, והמזל שלו בעולם זה תאומים, מה זה תאומים? טווינס, תאומים, ובכוחות הנפש שלנו זה רגל ימין, רגל ימין בנפש. מה כתוב כאן? בפשטות, בעומק אבל בפשטות שנוכל תמיד להבין את הדברים. בורא עולם ברא אותנו עם שני אוזניים, שני עיניים, שני ידיים, שני רגליים. אפשר אבל להסתדר, לא כל כך קל, אבל אפשר, עם אוזן אחת, עם עין אחת, ואפילו עם יד אחת. אבל לעולם אי אפשר להסתדר עם רגל אחת. אדם שיש לו רגל, הוא נופל, הוא לא יכול ללכת. כמה יכול לקפוץ, הוא נופל. אז תמיד שמדברים על רגל, זאת אומרת שיש מה? עוד רגל. כי אין מצב של רגל אחת. אין קיום, אין יכולת, עמידה, רק עם רגל אחת. אם אדם לא מחובר למקלות או לפרוטזה, רק רגל, קשה. אז לכן, חודש סיוון, המזל שלו, בכוחות הגוף, זה רגל ימין. כך כתוב. אז אם יש רגל, זאת אומרת שיש עוד מה? עוד רגל. שיש שני רגליים, זה בעצם מראה על קורדינציה, קורדינשן, כן? ימין שמאל, שמאל ימין. ולכן המזל של החודש הוא תאומים, כי תאומים זה לא רק טווינס, תאומים זה גם התאמה, להתאים דברים. חלקים של פאזל מתאימים אותם ביחד, אז מקבלים את כל התמונה. אז המיוחד בחודש של קבלת התורה זה חודש שהאסנס, שהמהות שלו זה קורדינציה, התאמה, דברים מתאימים, מחברים דברים אחד עם השני. בסדר? ברור? פשוט. ניקח את זה עוד שלב לעומק. ונראה פה דבר נפלא. יש ספר שנקרא אותיות דרבי עקיבא. אותיות דרבי עקיבא, רבי עקיבא מלמד אותנו על כל אות, דברים מסגבים ונפלאים ומעניינים. ובין הדברים נאמר שמה, כשבורא עולם תחליט שהוא רוצה לברוא את העולם, כל אות, מאלף בית, כל אות, ביקשה מהקדוש ברוך הוא שהוא יברא את העולם דרכה. כמובן מתחילים באות הגדולה, תף, 400. באה תף, אמרה ריבונו של עולם, תתחיל את העולם באות שלי. והיא אמרה למה? בורא עולם לא מקבל את התף ולא את השין, ולא את הרייש ולא את הקוף וכך הלאה, עד שמגיעים לאות בית. מגיעים לאות בית בקטע העשירי למעלה, אחר כך נכנס בית לפני הקדוש ברוך הוא. אמרה לפניו ריבונו של עולם, רצונך שתברא בי את עולמך. שיבים משבחים לפניך באי עולם בכל יום. האות שלי זה בית, בית זה ברכה, וכולם משבחים אותך, מברכים אותך, שנאמר, ברוך השם לעולם, אמן ואמן. ולא רק אנחנו, ברכו השם מלאכיו. לא רק המלאכים, ברכו השם כל צבאם, צבא השמיים. ועתידים כל הדורות לומר לפניך ברוך השם אלוקי ישראל, ואומר ברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ. זאת אומרת, איפה שאתה הולך הקדוש ברוך הוא משבחים אותך, מברכים אותך, בני אדם, השמיים, המלאכים, הכל הטבע. מיד קיבל הקדוש ברוך הוא ממנו ואמר לו אין, ואמר ברוך הבא בשם השם, וברא בו את עולמו בבית, שנאמר בראשית ברא אלוקים. אז למה בורא עולם פתח את הבריאה באות ב? כי האות ב בעצם באה לבטא מה? ברכה. והברכה בעולם נמצאת בכל מקום, בשמיים, צבא השמיים מברכים אותך, מלאכים, אנחנו והכל. מה פה לא בסדר? מה לא בסדר? שהקדוש ברוך הוא אפילו לא נתן צ'אנס לאלף. תשמע מה אומר אלף, תגיד לו, תשמע, נחמד מאוד, אבל אני בחרתי באות בית. אז למה הקדוש ברוך הוא אפילו לא נתן הזדמנות לאות א' להגיד את מה שיש לה להגיד? אומר הקדוש ברוך הוא, וא', כיוון ששמע הדבר, וראה את הקדוש ברוך הוא מקבל ממנו, הוא ברא את העולם בבית, אמר לו, עמד לו לצד ושתק. א' לא אמר כלום. עד שקרא לו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, א', א', מפני מה אתה שותק? ולך אומר כלום. ישיב א' ואמר, ריבונו של עולם, אין לי כוח לעמוד לפניך ולומר כלום. מה, אני יכול להגיד משהו? אמר לו, למה? אמר לו שכל האותיות נמנים במניין מרובה. ואני במניין מועט. מה זה א'? וואן. זה המניין המספר הכי קטן. אבל ב' זה שתיים, ג' זה שלושה, ד' ארבע, חמישה. ואני אחד. ישיב הקדוש ברוך הוא ואמר לו, א', אל תירא, שאתה ראש לכולם כמלך. אתה ראש האותיות. ואתה אחד, ואני אחד, והתורה אחת. ובכלל אני עתיד לתן את התורה לעמי ישראל. כי איך מתחילה קבלת התורה? באיזה מילה? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זאת אומרת, מה אומר הקדוש ברוך הוא לאלף? הסיבה שלא נתתי לך הזדמנות להגיד את מה שיש לך לומר, כי אתה חשוב לי יותר מכל האותיות. ולמה? כי אתה המלך של האותיות. מלך הוא אחד, התורה היא אחת, בורא עולם הוא אחד, וגם אתה אחד. כי אתה מוביל את כל האותיות. אתה מוביל את כולם. אז לכן אפילו לא פניתי אליך, כי אני מייעד לך משהו גדול יותר. זאת אומרת, את קבלת התורה אני מתחיל באות א', אנוכי השם אלוקיך. אבל את הבריאה אני מתחיל באות ב'. עד כאן דברי רבי עקיבא וספרו אותיות דרבי עקיבא. יפה, נחמד. רק מה שקשה לי קצת פה בדבר הזה, מה אמרנו? שהאות ב' מסמלת את מה? ברכה. אני חושב שמקור כל הברכות, וגם תסכימו איתי, כולם חושבים, שמקור כל הברכות והכל הכל זה התורה עצמה. אז היה ראוי שהבריאה תתחיל באות ב' בראשית ברא אלוקים, וגם קבלת התורה תתחיל באות ב'. שהתורה בעצם זה מקור הברכה ומקור ההצלחה והכל בא מהתורה. וכשאנחנו נעסוק בתורה, אז נבין גם שאנחנו מיוחדים, יש לנו ברכה מיוחדת, יש לנו בורא עולם שנתן רק לנו את התורה, בחר בנו מכל העמים. אז מזה נוכל להגיע למסקנה שהשם הוא אחד והתורה זה אחד ואנחנו עם אחד ומיוחד. אז היה ראוי שלא רק את הבריאה בורא עולם עברה באות ב', אלא גם את מה? את התורה, ובקבלת התורה הוא יפתח באות ב' ולא באות א'. מבינים את השאלה? כי הרי מקור הברכה זה התורה. אם אדם מבין שפה זה הברכה, ואנחנו קיבלנו את הברכה ולא עם אחר, אז התורה היא דבר מיוחד, ואנחנו עם מיוחד, ובורא העולם הוא מיוחד שנתן לנו את זה. אז דרך הברכה נבין שהשם הוא אחד, התורה אחד, ואנחנו אחד. אז למה בכל זאת החליט הקדוש ברוך הוא לברוא את התורה באות, לפתוח את קבלת התורה באיזה אות? א' ולא באות ב'. אומר רבי עקיבא בקטע נוסף דבר נפלא. כשאתם מסתכלים על האות ב', חלק אחד סגור וחלק אחד מה? פתוח, נכון ב'? העולם שבו אנחנו חיים, יש דברים ברורים, פתוחים, בהירים, ברור לנו, אין שאלות, אבל יש דברים סגורים, בום, סגור, יש קיר, יש שאלות, אין תשובות, לא מבינים. אז יש פה חלק בסדר, וחלק נשארים עם שאלות. ולפעמים שיש שאלות קשות, אז מקבלים החלטות לפעמים, לא ראויות, בכוח השאלות. זה הבריאה. התורה בא בורא עולם פתח באות א', תסתכלו על האות א', היא פתוחה למעלה ופתוחה למטה. פירוש הדבר, המיוחד באות א', שיש לה כוח לחבר את הקצוות. אתם יודעים הרי שיש שלושה דברים, מספר שלוש, מה העניינו של המספר שלוש? אחד מפה, אחד משם, ו השלישי מחבר אותם. מהאות א', שזה אחד, מאחד יצא שלוש. כי איך כותבים א' בעברית? א', למד פי. זאת אומרת, המיוחד באות א', דהיינו, האות שבה בורא עולם התחיל את התורה לתת לנו, שדרך התורה אפשר לחבר את הקצוות, אפשר לעלות על הסתירות, דרך התורה לא נבלים משאלות שאין עליהן תשובות, דרך התורה לא נבלים כשיש קיר, כי יודעים שמחר נוכל להבין את הדברים יותר, וגם רואים דברים במקום גבוה יותר. אז לכן את העולם בורא עולם ברא באות ב', למה הוא ברא את העולם באות ב', כי האות ב' מה זה? ברכה. וכמו של העולם שיהיה בו ברכה ויהיה בו שפע של בורא עולם, רק לפעמים בברכה הזאת יש דברים לא מובנים, יש דברים סתומים, יש כזה קיר, אבל זה העולם, כי עולם טבעי. באה התורה שהיא מעל הטבע, אותה בורא עולם פתח ונתן לנו אותה בקבלת התורה. באיזה עוד? א', אנוכי השם אלוקיך. כי א' מחברת את הקצוות, א' בעצם יש בה את התשובה, יש בה את הפתרונות לשאלות, ואנחנו יודעים שהתורה היא תורת אמת, לא מוחלפת, אין תורה אחרת. והיום גם כל העולם מבין שהתורה שלנו היא תורת חיים, התורה שלנו היא באה מהשמיים, זה לא איזה מישהו שכתב משהו ושינה, כי לא נפל דבר מכל דברי התורה הזאת. אז לכן אנחנו מבינים טוב עכשיו למה קבלת התורה מתחיל דווקא באות א', כי האות א', האחד מחבר את הכל ביחד. לכן האות א', אומרים אחד, one, אבל כותבים שלוש, כי מאחד יוצא שלוש. שלוש זה לחבר את הקצוות, לעשות את הכל למעלה, אחד. בסדר? אם כך זה פילי פלאים. אותו יהודי מהגליל בא ואומר לרב חיסדא, תראה את בורא עולם, צריכים לברך אותו. מה הוא נתן לנו? תורה משולשת. מה זה תורה משולשת? התורה זה מהשמיים. לנו, כמה שנלמד תורה זה רק לגעת, זה לא עד עשו, זה משמיים. מצד שני, מי כתב את מגילת רות? שמואל הנביא. מי כתב את שיר השירים? שלמה המלך. מי כתב את משלי? שלמה המלך. מי כתב את תהילים? דוד. הכתובים נכתבו על ידי אנשים שחיים פה, זה שלנו, אבל התורה זה שם. מה מחבר אותם ביחד? הנביאים. הנביא מקבל את הנבואה מהשמיים ונותן אותה פה בארץ. זאת אומרת, התורה שלנו בעצם גם הרע הפריים של התורה, תורה נביאים וכתובים, את האחד הזה. התורה ניתנה על ידי מי? לעם משולש. יש כהנים, הם נמצאים בצד אחד, הם קרובים לשכינה, לבורא עולם, עובדים במקדש. אנחנו הישראלים נמצאים איפה? בצד השני. מה מחבר אותנו? הלוויים שנמצאים באמצע. אחד התפקידים של הלוויים הם שוערים. הם נמצאים איפה? בשער. מחברים את הכל ביחד, מי שבחוץ ומי שבפנים. משה רבינו הוא השלישי. תראו, אהרון, בזכות אהרון מה זכינו? ענני כבוד, זה שם. בזכות מריה מה זכינו? לבאר, זה עמוק באדמה. מה מחבר אותם ביחד? משה רבינו. כי בזכות משה זכינו למן שבא מלמעלה ואוכלים אותו פה למטה. חודש ניסן, מלא ניסים. חודש אייר, בלי ניסים. אז מה מחבר אותם? זה חודש רגיל. סיוון, שיש בו את החילו ביחד. וגם תראו, האמת היא, אם יש קצת טוב, אפשר גם לראות, תמיד תראו בבית, הרבה פעמים, לא תמיד, זה בסוגריים. תמיד ילד שלישי יש לו מעלות מיוחדות. תבדקו, תראו. וגם עם חמישי יש, תבדקו, תראו, אני לא טועה. זה לא המצאה שלי, זה בדוק, בדוק הדבר הזה. בכל מקרה, לענייננו שלנו, לא בזה אנחנו עסוקים עכשיו, אז מובן, מה אמר אותו יהודי מהגליל? אותו יהודי מהגליל אמר, אותו יהודי מהגליל אמר, שהתורה שלנו מכל הכיוונים, התורה היא משולשת, אנחנו עם משולש, נתנו אותה על ידי השלישי, משה רבינו שמחבר את האחרים, ונתנו אותה בחודש השלישי, וביום השלישי, להראות לנו שבאמת, דרך התורה, אנחנו יכולים לחבר את הכל, ולראות את כל התמונה בצורה ברורה. ואם כך, אז כמה נפלא הדבר, זה מה שאמר רבי פריידה לאותו תלמיד. אמר לו לאותו תלמיד, תראה, שמסתכלים על קבלת התורה, מה רואים? משה רבינו הוא טוב, ותפתח ותראה כי טוב, התורה זה טוב, כי לקח טוב נתתי לכם, הקדוש ברוך הוא טוב, הטיבה השם לטובים, עם ישראל טובים, והקדוש ברוך הוא גם כן טוב, כי לקח טוב נתתי לכם, התורה זה טוב, בורא עולם זה טוב, טוב השם לכל. אבל אם התורה הייתה רק טוב, היינו חושבים מה זה טוב? מה זה טוב? זה עולם הבא, עולם שכולו טוב. למה לומדים תורה? למה עושים מצוות? כדי שיהיה עולם הבא. בא רבי פרידא אמר לאותו תלמיד, תורה לומדים זה לא רק בשביל העולם הבא, עזבו עולם הבא, העולם הזה, העולם פה הוא אחרת אם הוא מחובר לתורה. אם הוא מחובר לתורה, ולא משנה מה האדם עושה בחיים, רופא, איש עסקים, לא משנה באיזה תחום, שזה מחובר לתורה, זה זאת אומרת, זה משפיע על האדם, על הבריאות שלו, על השמחה שלו, על ההסתכלות שלו. זאת אומרת, זה דבר שפועל פיזית על האדם. זה המעלה המיוחדת של התורה. היא נותנת לאדם גם את הישרות, את הדבר הישר. כי אם הדבר בא מתוך מבט של תורה, זה באמת ישר. כי התורה היא ישרה. איך כתוב על התורה? התורה, נאמר עליה גם כן, ספר הישר, הלא היא כתובה על ספר הישר, כך נקראת התורה. אנחנו, עם ישראל, נקראים בני ישורון. מה הפירוש של המילה ישורון? ישר, ישרות. למה אנחנו בני ישורון? כי יש לנו את התורה, שהיא כתובה על ספר הישר. כך מסביר המהר"ל, בקטע ה-12. משה רבינו נותן התורה, הוא גם ישר. הוא רואה מצרי מכה עברי, מכה אותו. מציל את העברי מהמצרי. את הישרות הזאת, זה יש לנו. יעקב אבינו הוא השלישי באבות. אז הוא גם המובחר שבאבות. יש בו את הישרות, יש בו את האמת. הוא משלם את האברהם, משלם את היצחק, את המעלות ששניהם ביחד. אבל אפילו יותר מזה. פה תשמעו דבר נפלא. תראו מה זה תורה. אנחנו כל בוקר, בברכות התורה, אומרים, והערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו. איך אפשר להגיד בבוקר, שקמים, עוד לא התחלנו ללמוד משפט אחד, והערב נא. והערב נא אומרים אחרי שתואמים. מישהו בחיים לא אכל תפוח, או לא אכל תפוז או הפרסק. אני יכול להגיד לו, תשמע, זה משהו, משהו. הוא יכול להגיד לי מה זה? לא. הוא יכול לצייר את זה, הוא יכול לדמיין את זה, אבל אחרי שתואמים, אז אפשר להגיד, תראה, טעמתי את זה. זה נפלא, תטעם גם אתה. אבל מי שלא טעם, לא יכול להגיד, זה נפלא. אז איך אפשר להגיד בבוקר בברכות התורה והערב נא את דברי תורתך בפינו? עוד לא למדנו. והערב הולך על דבר שהיה. טעמנו זה מתוק, טעמנו זה טעים. אבל אם לא טעמנו, איך אפשר להגיד שזה מתוק או טעים? שאלה מעניינת. אומר לנו הלבוש מרבותינו הראשונים, כי כשאנחנו אומרים כל בוקר והערב נא את דברי תורתך בפינו, זה לא על התורה שנלמד היום. אנחנו אומרים, התורה שלמדנו אתמול היא כזאת מתוקה, כל כך נהננו, שהמתיקות של היום לא תבטל את המתיקות של אתמול. אתם מבינים? אדם הולך למסעדה, אמרנו הרבה פעמים, הוא אוכל את המנה הראשונה, הוא שבע, הוא נהנה מאוד, אבל הוא עובר למרק, כבר אין טעם של הדגים, הוא עובר לבשר, אין טעם של המרק, הוא יוצא מהמסעדה, אכל, מה זה ארוחה, חבל על הזמן, מה נשאר לו בפה, זה טעם של? טעם של גלידה, של מנה אחרונה, אז שיוכל לך תחיל המנה האחרונה, וגמרנו. למה הוא מתחיל עם המרק, עם הדגים, עם הבשר? יבוא ושאל, הרי עם זה הוא יוצא. מה העניין? כי למה? כי טעם מבטל טעם. אבל בתורה, הטעם של אתמול לא מתבטל בטעם של היום. ולא בטעם של מחר. זה והערבנה. זאת אומרת, התורה שאדם, גם אם הוא שכח את מה שהוא למד, אבל אם הוא נהנה מדברי תורה, זה נכנס לו לדם. זה נהיה חלק ממנו. ומעניין מאוד, אומר בהקדמה, העגלי טל, אדמור מסוכות שם ספר מפורסם על הלכות שבת, נראה זה מיד בפנים, הוא אומר דבר נפלא, יש אנשים אומרים לא, אתה לומד תורה ואתה נהנה מהתורה, זה לא טוב. למה לא טוב? כי ללמוד תורה לשמה, אני לומד. אם אני נהנה, אז כבר זה משהו אישי, זה כבר משהו שאני אוהב, זה לא טוב. אז הוא כותב ככה, בקטע 14, בידי דברי זכור אזכור, וששמעתי קצת בני אדם טועים מדרך השכל, בעניין לימוד התורה הקדושה, ואמרו, כי הלומד הוא מחדש חידושים, ושמח, הוא מתענג בלימודו, אין זה לימוד תורה כל כך לשמה, כמו אם היה לומד בפשיטות, שאין לו מלימוד שום תענוג, והוא רק לשם מצווה. אבל הלומד ומתענג בלימודו, הרי מתערב בלימודו גם הנעת עצמו. ובאמת זה טעות מפורסם להגיד שזה לא נשמע. עד הרבה, כי זה עיקר, כדי לעשות קו מצוות לימוד תורה, להיות סס, שמח, מתענג בלימודו, ואז דברי תורה נבלעים בדמו. ומאחר שנהנה מדברי תורה, הוא נעשה דבוק לתורה. התורה נשארת באדם, הופכת אותו למשהו אחר. זה משפיע על הפיזית. לא מדבר על דברים מוכנים, פרקטי. זה... לכן התורה זה זה. ויותר מזה, נאמר בגמרא בשקלים, בירושלמי, בקטע ה-15. חדה מטרוניתא, פרנצס, זה נסיכה. אפוי עיני הערין, היא ראתה את הפנים האדומות של אחד האמוראים. אמרה, סבא סבא, תגיד לי, חדה מענת לת מילין, אידבח, הפנים שלך כאלה אדומות, מהירות, בטח בגלל אחד מהדברים האלה, או שתית יין, יש כאלה שותים יין, הפנים שלהם נהיים אדומות, או הבאת בריבית וקיבלת את האינטרס בחזרה, אז אתה שמח, או אתה מגדל חזירים ואוכל חזירים, כן? אמר לה, טיפה חוכה דהי איתתה. זה לא נכון. חד המעל התלעת מילה, לדבי. אין אחד משלושת הדברים שאמרת בי. אלא הוא לפיני שכיח לי. למדתי היום משהו, חזרתי עליו, אני זוכר אותו, אני נהנה ממנו, זה נתן לי פנים אדומות. זאת אומרת, הלימוד עצמו, המתיקות של הלימוד, פועלת פיזית על האדם. הגמרא מספרת בהמשך שמה, שרבי אבאו בא לטבריה, ואמרו התלמידים לרבי יוחנן, רבי, הפנים של רבי אבאו הם כאלה מהירים, מה זה? אז בא אליו רבי יוחנן ואמר לו, מה יאורת אחד את האשמת היום? הוא כבר אומר לו ישר, איזה לימוד למדת היום שהפנים שלך כל כך אדומות? אמר לו, תוספת העתיקה, מצאתי איזה תוספת העתיקה, וזה הסביר לי הרבה דברים, קרא עלי חוכמת אדם תאיר פניו. החוכמה נותנת אור בפנים, נותנת גרייס, נותנת חן מיוחד בפנים לאדם. אז רואים שהתורה זה לא רק מה, זה משהו אבסטרק באוויר, זה פועל פיזית על חיי האדם. כי הם חיינו, זה לא רק שיר או פסוק, זה מציאות. ולכן התורה בכוחה, איך כתוב, הלוואי אותי עזבו תורתי שמעו, למה? כי עצם התורה שאדם לומד היא פועלת, פועלת בו, הופכת אותו, עושה אותו אדם אחר. ולכן, כדי לראות את זה יותר, בשעת קבלת התורה, נאמר בקטע ה-18, ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים, עד שלא הוקם המשכן, הכל הקריבו עולות, כולם. עולות אין, שלמים לא. אומרת הגמרא, והכתיב, והזבחו זבחים שלמים, להשם פרים. כן כתוב שזבחו שלמים. עונה הגמרא, אלא, דילק תשורה, אלא אמא, לכל, לכל, קבעו עולות. אבל שלמים לא קבעו לבני נוח, ובשעת קבלתם תורה נבחרו ישראל, וקרבו להם שלמים. זאת אומרת, עד קבלת התורה, כל קורבן שאדם הביא, היה תמיד מה? עולה להשם. הכל השם. אחרי קבלת התורה, אנחנו, עם ישראל, קיבלנו אפשרות להביא קורבן שלמים. מה זה קורבן שלמים? קורבן שלמים פירוש הדבר שהכהן אוכל חלק, והמזבח אוכל חלק, ואנחנו אוכלים חלק, הבעלים. למי שלא אכל את החלק שלו, זה לא מחפר. איך אני יכול לאכול קורבן? זה דבר קדוש. קדוש להשם, מה אני אוכל? אוכלים באותה צלחת? כן. כדי ללמד אותנו, זה כל התורה. לקחת את התורה ולהעביר אותה ליום-יום. לחבר אותה למעשים. זה התורה. היא לא רק נשארת בבית המדרש, היא יוצאת מבית המדרש, היא חוזרת לבית המדרש, אבל היא הופכת את האדם לבן אדם אחר. ולכן, הוא נאמר בקטע ה-17, תניא רבי אליעזר אומר, אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל ושותה, או יושב ושונה. או נח אוכל, יום טוב, או לומד. רבי יהושע אמר לו, חלקי הוא חציו לאכילה ושתייה, חציו לבית המדרש. אמר רבי יוחנן, ושני מקרה אחד דרשו. כתוב אחד אומר, עצרת להשם אלוקיך. כתוב אחר אומר, עצרת תהיה לכם. אז רבי אליעזר סבר, או כולו להשם, או כולו לכם. שלא יסתירה בפסוקים. או, רבי יהושע סבר לו, חלקי הוא חציו להשם, חציו לכם. בא רבי אלעזר כדי לעשות קו, הכל מודים בעצ... עשרת דבעין הנעמי לכם, ביתם היום שניתנה בו תורה. חג שבועות כולם עודים, חצי יום צריך לנוח, לאכול, לישון, לטייל, לבקר. למה? כי ביום הזה קיבלנו תורה. עד לרבה, אם קיבלנו תורה, נלמד כל היום תורה, כל הלילה וכל היום. לא, קיבלנו את התורה כדי שנחיה פה בעולם, חיים רגילים, נורמליים, לגמרי. רק נחבר אותם לתורה. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אנחנו גוי קדוש. גוי פירוש הדבר עם, אבל עם הקדושה. זה מה שיש לנו. זה אין לנו באותה עולם. זה מרומם אותנו. זה שם אותנו במקום אחר. ורואים איך כל דברי התורה הם תורת אמת. איך אמרו באותה עולם, זהו, בורא עולם יגלה אותנו. אין יותר תורה, יש ניו טסטמנט, יש ברית חדשה. אנחנו אינם. והנה אנחנו חוזרים לארץ ישראל. ארץ ישראל פורחת לנו כשלא פרחה בזמן בית שני. ארץ ישראל לא הייתה בקזסי. כתוב מפורש שבזמן בית שני היא לא הוציאה את יבולה כמו שהיא הוציאה עכשיו. זה לא יאומן. הנה רק היום עשו עוד איזה אקזיט עם 7 ביליון דולר, עוד משהו הביאו לתת כל מיני טעימות, טעמים באוכל שעושים. וככה כל הזמן יודעים שפה המרכז לכל דבר. כל העולם יודע את זה. זה הכוח של ארץ ישראל, פירוש הדבר לדעת לחבר את הכל, למה? לתורה, לחבר את הכל למצוות. כשאדם חי כך, אז החיים היום יומיים שלו, הם חיים אחרים לגמרי. אם כך, זה מסביר לנו עכשיו היטב, היטב, מה אמר רבי פריידה לאותו תלמיד, מה הוא אמר לו? אמר לו, תורה, עזוב את הטוב, טוב זה אין לנו עסק עם הטוב עכשיו, זה מקום אחר, תורה זה זה, זה לחיות פה, בעולם הזה אחרת, ברמה אחרת. וזה הסיבה שאנחנו בחג שבועות נוהגים לאכול מאכלי חלב, מי שאוכל סעודה חלבית, מי שאוכל עוגה חלבית, אבל כולם אוכלים מאכלי חלב, למה? כי מה מיוחד בחלב? שתינוק יונק חלב, הוא יונק את אותו חלב, יום אחר יום, חודש אחר חודש, שבוע אחר שבוע, וזה נותן לו חיות, הוא לא מואס בזה, כי יש לזה כוח לתת לאדם החלב, אין, נותן לאדם את הכוח להרגיש כל יום שזה דבר חדש, הוא לא מואס בטעם הזה, אבל יש לזה את הטעם של דבש. זאת אומרת, לאכול הרבה דבש אי אפשר, דבש אוכלים, אבל דבש הוא מתוק. החלב, התורה, היא מתוקה כדבש, אבל אוכלים אותה כמו חלב, שותים אותה כמו חלב. זה התורה שלנו, שותים אותה כמו חלב. זאת אומרת, לא מועסים בזה, לא אומרים כבר, למדנו, די, אנחנו יודעים, רוצים משהו אחר. לא, ההפך, עוד הפעם, עוד הפעם. וכל פעם יש את הרצון לעוד ועוד ועוד של תורה. אבל כי יש לזה גם את המתיקות של הדבש. הרצון בחלב עם המתיקות של הדבש. זה שבועות. משחי ככה, אז הכל נראה אחרת. אז במה שהוא מתעסק, במה שהוא עושה, הכל מחובר לתורה, כדי כך שנאמר בחז"ל בקטע ה-20 בשורות האחרונות של רבי יצחק, פעם הגיע ממקום שנקרא קפוטיקה ללוד, הוא פגש את רבי יהודה, שאל אותו רבי יצחק, תגיד לי למה יש יצר הרע? הוא עונה לו בקטע ה-20 שתי שורות האחרונות, אמר לו חייך, אך יצריך יצר הרע בעולם, צריך אותו למה? כמיטרה לעולם, כמו בתר. אלמלא יצר הרע, חדת הדשמת עליו, ומה זה יצר? יצר זה רצון, זה צורך. השנה מכוון את זה בצורה הנכונה, יש לו את הכוח הזה, אז זה מרומם אותו. זה כל קבלת התורה. לכן, התורה שלנו היא לא מוחלפת, היא לא משתנית, זו אותה תורה, וכשאדם מתחבר אליה, ולו בקצת, לא משנה כמה, אחד המרבה ואחד הממית, איך כתוב שמה, אלו דברים שאין להם שיעור, ותלמוד תורה כנגד כולם, גם לתורה אין שיעור, לא למעלה ולא למטה, כותב הגר"א בפירוש למשנה במסכת פאה. אדם יכול ללמוד דקה, אז זה מה שהוא יכול ללמוד, מחר הוא ילמד שעה, עוד יותר טוב, אבל מה שהוא יכול, לא להגיד למדתי בקושי דקה, שעה, מה כבר עשיתי? כל דקה, כל לימוד פועל על האדם עצמו. וכשבאים כך לקראת קבלת התורה, אז מבינים באמת, כי היא חברתך ואשת בריתך. התורה חברתך ואשת בריתך. השילוב הזה ביחד, יש את הדברים בתורה. וכשולכים כך לקראת קבלת התורה, ואת זה מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שייתן לנו את הוערבנה, שיהיה לנו מתיקות של אתמול, שיתחבר עם המתיקות של היום, שנבין שהתורה נותנת לנו את האפשרות באמת להבין דברים ממקום גבוה יותר. התורה גם נותנת לנו את האפשרות להסתכל על אנשים אחרים ממקום טוב. הרי איך מתחילים ויכוחים? איך מתחילים? כי השאלה מאיפה אדם בא. אם אדם בא ממקום טוב, אז הוא מסתכל על השני גם בצורה חיובית. אם אדם בא ממקום לא טוב, אז הוא תמיד הוא רואה נגטיב, תמיד הוא לא רואה בצורה הנכונה. אז התורה באה ללמד אותנו איך לראות באמת את הדברים. ויותר מזה, איך כתוב בפרשה שנקרא השבת, נקרא חוץ לארץ קוראים הרי בער בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, אז כתוב שנזכה לכל הברכות מי אלף עטף. מה זה חוקותיי בלשון הקודש? אם לשמור את מה את? החוקים, את הלא, נכון, יש חוקים. אבל רש"י כותב, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. איפה רש"י מצא את זה? איפה כתוב שתהיו עמלים בתורה? לשמור על החוקים, לא כתוב עמלים. כי הפירוש של המילה בחוקותיי, לחקוק, זה to engrave. אדם חוקק בתוך האבן. נכון, הוא חוקק. אז אדם לומד את התורה, והתורה היא חלק ממנו, והוא חלק מהתורה. אז זוכים לכל הברכה. זה נבלע בדם של האדם, זה נהיה חלק ממנו. אז אם נראה כך את קבלת התורה, ונבין שכל לימוד, ולו קטן, יש בו חשיבות, יש בו משמעות, הוא מתחבר אלינו, אז נזכה באמת לכל הברכות הכתובות בתורה, ובורא עולם ממלא את כל משאלות ליבנו לטובה, בברכה, בבריאות, בשמחה, ונזכה באמת שכל הברכות הכתובות בתורה, באלף עטף, כולם יתקיימו, וכולנו, בעזרת השם, מכוח קבלת התורה מתחדשת עלינו כל שנה ושנה.